En je auto rijdt op de veroorzaak waar ik van. De rabbera la akbala is eerst in mijn kort. Hoe ben ik naar Marok? אז דיברנו על מכת הרבה וחושך ויעדנו לנסות להבין היום את ההקבלה שיש בין מכת חורות למאמר בראשית. ננסה להבין פה כמה נקודות. קודם כך, המאמר בראשית עצמו הרי מפורש שם באותו מקום בגמרא, כשהגמרא מונה את המאמרות, בעשרה מאמרות נברא העולם, והגמרא שואלת הרי רק תשעה, מתארת את הגמרא בראשית נמי מאמר הוא, שנאמר בדבר השם שמיים נעש. בראשית גם נחשב כמאמר, אף על פי שזה לא מאמר כסדר מאמרות, מאמר חייב להיות דבר שנאמר מאומר לשומע, זה פירוש המילה מאמר. יש אומר ויש שומע ויש אמירה שנאמרת מעת האומר אל השומע. ואילו מאמר בראשית הוא לא מאמר שנאמר אל מישהו, זאת יצירת המישהו הראשון בעצמו, אבל אין כאן אמירה אל מישהו. על זה באה התשובה בראשית נמי מאמר, כלומר גם זה נקרא מאמר, גם זה נקרא מאמר. גם מאמר כזה שהוא לא מדבר אל אף אחד, אלא להפך, המאמר שהוא השורש הראשון לכל המאמרות, הוא זה שנותן אפשרות לעניין מאמרות בכלל. הדבר שהוא נותן אפשרות לעניין המאמרות בכלל, גם זה נקרא מאמר. אנחנו לומדים מכאן שעניין המאמרות, המאמר בכלל, אז הוא לא מתפרש כמו שאנחנו מבינים רגיל. יש אומר ויש שומע, ואני אומר אל שומע מסוים, הוא רוצה ישמע, לא רוצה לא ישמע. בדבר השם שמיים נעשו והוא הפיו כל צבאם, עניינו שאותו דיבורו יתברך נתפס תמיד כיצירת מציאות. הדיבור לא נתפס כדיבור כמערכת קשר שבין אומר ושומע, אלא הדיבור יוצר מציאות. הדיבור זה עניינו של הדיבור בעצם. מכאן התפיסה המובעת של דיבורים הם דיבורים שנתפסים כציווי, וציווי עניינו שאני יכול לקיים אותו ואני יכול לא לקיים אותו, אני יכול לשמוע ואני יכול לא לשמוע. הועיל ושורש המאמרות נמצא בבראשית, אז הדבר מלמד אותנו שהמאמר תמיד נתפס כיצירת מציאות. כשמדברים אל שומע, אז יצירת המציאות היא אצל השומע, זהו דיבורו יתברך. כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושמה לא ישוב, כי אם הרווה את הארץ והולידה והצמיחה, כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אליי ריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתי. דיבור לא ישוב ריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתי. כדרך שהגשם לא שב ריקם, כדרך שהגשם יוצר מציאות, כך דיבור יוצר מציאות. כן יהיה דברי אשר יצא מפי. ללמדנו שהמאמרות כולם זאת צורתם, אז נתגלתה לנו הראשית של כל המאמרות כולם. הראשית של המאמרות נמצא במאמר בראשית. זאת אומרת, כתוב כאן שבראשית גם היא מאמר, בראשית גם היא מאמר, אבל המאמר הוא תמיד יצירת מציאות. רק בזמן שהמציאות עדיין איננה, אז בראשית יוצרת את המציאות. בזמן שהמציאות כבר ישנה, אז המאמר בעצם הוא תמיד יוצר מציאות. אבל בזמן שהמציאות השומעת כבר נמצאת, אז כאן יש אפשרות גם לא לשמוע, משום שאפשר לסתור את האוזניים, אפשר לא לשמוע מאמר. אבל לעולם המאמר הוא המשך של בראשית. להבין היטב, להבין היטב, מאמרות כולם תולדתם מבראשית. כל המאמרות כולם, המאמר הראשון הוא מאמר בראשית שאיננו מאמר אל שומע, זהו מאמר שהוא יצירת השומע. כאן נוצר השומע בכלל, על ידי המאמר נוצר השומע, כלומר המאמר יצר מציאות, המאמר לא מדבר, המאמר איננו תקשורת בין אחד לאחד, בין אדם לאדם, בין אומר לשומע. והתקשורת היא מין, כמו שזה נקרא היום, מין העברת מידע, העברת מסר, העברת פקודה, העברת בקשה, העברת איזה דיבור שהוא. אם הדבר נתפס כך, אז המאמר איננו אלא מסירת אינפורמציה, אני מוסר לך מה אני חושב ואתה תעשה בזה כתוב בעיניך. המאמר איננו מאמר, לא אמרתי פה שום דבר, אלא זה גילוי של מה שאני חושב ואתה תעשה בזה כתוב בעיניך. זאת טעות, וזאת טעות גרועה מאוד, זאת, למעשה זאת טעות כל הטעויות, זאת הטעות שהיא ראשית לכל הטעויות, משום שהיא ראשית לכל הטעויות, משום שהיא עוקרת את מאמר בראשית. זאת הראשית ההפוכה, הראשית האמיתית, זאת הנקודה שאנחנו רוצים להבהיר, לנסות להבין. הראשית האמיתית, עניינה, תפיסה נכונה בפירוש המושג מאמר, כשכביכול בורא העולם אומר משהו לעולם, אומר משהו, אז האמירה הזאת היא דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקה. הדיבור הזה הוא דיבור שהוא מציאות, בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאם. הדיבור הזה הוא יצירת מציאות, זה הדיבור, זה הדיבור. דיבור שנאמר אלינו כפקודה נתפס אצלנו לא כיצירת מציאות אלא כגילוי רצונו אלינו, ואנחנו בבחירתנו יכולים כן לעשות ולא לעשות. זאת טעות, זאת טעות. הדיבור כשהוא מדבר אלינו גם הוא יצירת מציאות. אנחנו יש לנו ברירה להתאבד, זה כן, יש לנו ברירה לצאת מחוץ למציאות ולשים את עצמנו במקום אחר. אנחנו שמים את עצמנו, אנחנו יכולים להתאבד, מותר לנו, אנחנו, מותר לנו כמובן, זה אסור, אבל יש לנו אפשרות, ניתנה לנו האפשרות לקחת את נפשנו בכפינו. אבל הדיבור הוא תמיד יצירת מציאות, תמיד, לעולם. נמצא אם כן שמאמר בראשית כדרך שהעולם כולו בנוי על בראשית, העולם סדרו הוא כזה, תחילתו היא ראשית והמשכו הוא המשך של אותה ראשית. כך גם עניין המאמרות, תחילתם הוא ראשית והמשכם הוא המשך של אותה ראשית. זה עניין המאמרות, זה עניין הבריאה, וזה גם הגילוי שבמכות. נבדוק את הדברים, ננסה להבין את הדברים אחד אחד. מאמר בראשית, כמו שאמרנו, הוא מאמר שהוא ראשית בעצם טבעו ראשית, כן? זה עדיין לא מאמר שמדבר אל מישהו, אלא שהוא ראשית, ראשית. מקביל לזה, כבר עומד על זה, כבר עמדו על זה גדולי המערב גם ועוד, עמדו על זה, מקביל לזה, זה המאמר הראשון בעשרת הדיברות, שגם הוא לא ציווי. כדרך שבראשית היא מאמר, והמאמר הזה הוא לא מאמר שנאמר כציווי מאומר לשומע, גם הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות זה עניינה. היא לא אומרת ציווי, היא אומרת קביעת עובדה, אנוכי השם אלוקיך. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה ציווי, זה הדיברה, זאת הדיברה השנייה. אבל הדיברה הראשונה איננה מצווה, לא רק שאיננה מצווה, אלא אין כאן אפשרות של ציווי. לא ייתכן לצוות שמצווה יצווה לי מצווה את העובדה הזאת עצמה שהוא מצווה. כבר שואלים את זה, זאת הרי כבר שאלת הראשונים, איך ייתכן שהדבר הזה יימנה כמצווה? איך אפשר שאנוכי יימנה כמצווה? אם אני מקבל את העובדה שיש מצווה, אז כבר קיימתי את המצווה. אם אני לא מקבל את העובדה שיש מצווה, אבל המצווה חסרת תוכן, אין כאן מצווה בכלל, אז מה שייך לצוות להאמין שאני נמצא? זאת אומרת, כאילו אני מצווה אותך להאמין שאני מצווה אותך להאמין, אנוכי השם אלוקיך ואני מצווה אותך. השואלים הראשונים, איך ייתכן שהדבר הזה יימנה כמצווה בשעה שהמצווה חייבת להניח את הדבר הזה מראש? ואם הדבר הזה כבר מונח, אז כבר קיימתי את המצווה. אם הדבר הזה איננו מונח, אז גם המצווה חסרת תוכן. אז איך ייתכן שהדבר הזה יימנה כמצווה? איך ייתכן שאני אצווה אותך והציווי שלי יהיה שתשמע לציווי? אם אני מצווה והציווי הוא ציווי בשבילך, אז כבר קיימת את המצווה. אם הציווי הוא לא ציווי בשבילך, אז מה יעזור הציווי? הרי הציווי הוא לא ציווי בשבילך. זאת שאלת ראשונית. מדברים על זה כולם, רמב"ן ועוד. לא ייתכן שתהיה מצווה להאמין במציאותו של המצווה. זה דבר שסותר את עצמו. אם האמנתי, אז כבר קיימתי, שוב לא צריך לצוות. ואם אני לא מאמין, אז הציווי מיותר. הציווי לא יעזור. או שהציווי מיותר, או שהציווי לא שייך. אבל ציווי כציווי לא תופס, כמובן. זה מקביל למאמר בראשית. זה צו כל הציוויים. זה הציווי שהוא נקודת הראשית של כל אפשרות ציווי בכלל. זה באמת, זה כשלעצמו באמת לא ציווי. הדבר הזה לעצמו באמת איננו ציווי. אבל עניינו הוא להיות נקודת הראשית של כל עניין ציווי. נקודת הראשית של כל עניין ציווי מחייבת את ההנחה הזאת שהמצווה ישנו. אז אין החינמי באמת, הדבר הזה לא יכול להיות נאמר בדרך ציווי, והוא אמנם לא נאמר בדרך ציווי, הוא נאמר בדרך קביעת מציאות. אנוכי השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך, זאת קביעת עובדה, זאת קביעת עובדה. לא אמרתי כאן זכור, עשה כך, אל תעשה כך. לא יהיה לך, או זכור, או לא תרצח, לא, וכן לא, כל לא שנאמר בעשרת הדיבור. אלא כאן נאמרה קביעת עובדה שנקראת אנוכי, השם אלוקיך. זאת עובדה. כדרך שבראשית נמי מאמר הוא, אף אנוכי נמי ציווי הוא. כלומר, כדרך שזה לא מאמר רגיל, אלא שזה מאפשר את כל עניין המאמרות. הוא נותן להם ראשית. כך גם הציווי הזה של אנוכי הוא מאפשר כל ציווי בכלל. אנוכי השם אלוקיך, כלומר, יש לך מצווה, וזאת נקודת הראשית של כל ציווי בכלל בעולם. כל הדיבורים כולם, כל הצווים כולם, כל הדיבורים כולם, הכל חייב להיות נתפס כמציאות. ומתוך כך, אז שורש הדברים חייב תמיד להיות, זאת תמיד נקודת הראשית של כל הציוויים. זאת נקודת הראשית תמיד. נקודת הראשית היא תמיד יצירת המציאות שבתוכה כל הדיבורים וכל הצווים חלים. זאת נקודת הראשית. ננסה להבין עוד קצת יותר. הנה, הדבר הזה עצמו, רואים אותו גם במכת בכורות. יש כאן שינויים בלשון הכתוב, אבל הפעם הראשונה, התראה הראשונה שהייתה על מכת בכורות, חוץ מאותה התראה הראשונה הראשונה שעוד נאמרה למשה רבינו בסנה, הנה אנוכי הורגת בנך בכוריך, כלפי פרעה הדברים אמורים, בני בכורי ישראל, אם אתה ממאן לשלח, אז אנוכי הורג את בנך בכורך. ויאמר משה, ההתראה שנאמרה לפרעה, ויאמר משה, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים. זה דבר מוזר, דבר מוזר, זה דבר משונה מאוד. צורת אמירה. העובדה שכביכול בורא העולם יוצא בתוך מצרים, היא עובדה נוספת על מכת בכורו. כאן מפורש בפרשה שזאת לא עובדה נוספת על מכת בכורות, אלא שהיא מכת בכורות בעצמה. זאת מכת בכורות. אני יוצא בתוך מצרים, ומכת בכורות נופלת מהדבר הזה בדרך ממילא, כדרך שדבר יוצא ממילא מתוך סיבתו. כחצות הלילה אני יוצא, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים. הוא מת, הוא ימות מאליו, כאילו. זאת אומרת, כאילו שעובדת המיטה לא תעשה פה כעניין בפני עצמו, אין כאן. כי אם זה העניין, אז אני יוצא בתוך מצרים מיותר. אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור בארץ מצרים, כמו שכתוב. כלומר, הציווי, ההתראה, לא הייתה שתהיה כאן פעולת הריגה, שיהיה כאן עונש, שיהיה כאן משהו. כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. כפלגות ליליה אנא מתגלי בדו מצרים. כביכול בורא העולם מתגלה, והפועל היוצא מההתגלות הזאת יהיה ומת כל בכור. ומת כל בכור. לא אני אהרוג, לא אני אעשה, לא אני אפעל, אלא אני יוצא, אני מתגלה בתוך מצרים. הפועל היוצא מזה, מה שיצא מזה, מה שיהיה, מה שהנובע מזה, אני יוצא בתוך מצרים, וממילא הוא מת כל זה. שוב, מין מאמר, מין דבר שהוא מקביל לאותו סדר של בראשית נמי מאמר הוא, ושל הציווי הראשון שנקרא אנוכי השם אלוקיך. קביעת עובדה, זאת קביעת מציאות. אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור. כשאני מתגלה בתוך מצרים, כשהמציאות הזאת מתגלה, אז כמובן כל מציאות נגדית, כל מציאות נגדית כמובן נשללת. זה דבר פשוט וברור. מקומה של כל מציאות מתנגדת היא אך ורק עד כמה שהמציאות האמיתית מסתירה את פניה. ברגע שהמציאות האמיתית מתגלה, אז כל מציאות נגד חייבת להיעלם. היא יוצאת מחוץ למציאות, כמובן, זה דבר ברור. אם צורת הדברים נזאת, אז לא נאמר כאן עונש. לא נטה ידך, לא תקה. אין כאן מכה, מכה שניתנת כמכה. יש כאן גילוי של מציאות מסוימת, והגילוי של המציאות הזאת נקרא אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור. הוא ימות, הוא ימות, הוא לא יהיה, הוא לא יהיה. בהמשך, באזהרה, בגילוי האזהרה, בגילוי המכה הזאת לבני ישראל, שם כתוב ועברתי בארץ מצרים והכיתי כל בכור. גם כאן הדבר פשוט, למתבונן הדבר פשוט, הדבר הזה, מה שקראנו, זה נאמר כהתראה למצרים. זה גילוי המכה שנאמרת למצרים. מה שנוגע לישראל, לישראל אין מזה מה לחשוש. זה לא חשש. עבורנו, לנו, הדבר הזה הוא לא מדהים, זה בדיוק הפוך. עבורנו זה מקור חיים. אבל מכיוון שבכל זאת מתבצעת פה מכה, אז צריך להפלות בין מצרים ובין ישראל, אז על זה כתוב. ראיתי את הדם ופסחתי עליכם. זאת אומרת, הפסיכה שנצרכת, להבין, הפסיכה שנצרכת היא נצרכת בגלל עובדת המכה שישנה. אז נצרכת פסיכה, אבל בגלל עובדת ההתגלות והמת ממילא, זה לא שייך אלינו הדבר הזה לא שייך. לכן כשנאמר לישראל אותו דבר, אז הוא נאמר בלשון והיקיתי, והיקיתי, ועברתי, והיקיתי. לכן, מכיוון שיש כאן בפועל, יש כאן בפועל התגלות של הקאה, יש כאן מכה, אז לכן צריך להפלות ולומר, ופסחתי עליכם בגלל אדם. אבל כשמדברים על מצרים ומגלים להם את שורש המכה, אז מה שנתגלה להם למצרים, נתגלה להם אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור. זה נתגלה, זה שורש המכה. זאת המכה עצמה, כפי שהיא נאמרת למצרים. לנו, לישראל, הדבר הזה לא צריך, זה לא נוגע לנו. זאת אומרת, מתוך זה, מתוך מה שקורה בדרך ממילא, אז בוודאי שהוא לא יקרה אצלנו, משום שעד כמה שהתגלותו יתברך יוצרת מציאות ממילא של עומד כל בכור, זה הרי לא שייך אלינו. עבורנו להפך, עבורנו הדבר הזה הוא מקור חיים, חלילה, לא נותן מוות, זה מקור חיים בשבילנו. כאן הדבר לא זאת הנקודה שמחייבת פסיכה על הפתח. הנקודה שמחייבת פסיכה על הפתח זה בגלל העובדה שיש משחית פה. אז על זה כתוב, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. בפועל, בהתגלות בעולם, יש כאן משחית. אבל שורש המכה, שורש המכה, זה מה שנאמר למצרים. שוב, להבין את אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בחור. זה מקביל למאמר בראשית, וזה מקביל לדיברת אנוכי. ממילא, כך יוצא, כך יוצא, זאת המציאות. זאת המציאות. מה עניינה של אותה ראשית? מה עניינה של אותה ראשית שהיא... בחז"ל כתוב שישראל נקראים ראשית. הבריאה עצמה שורשה במה שנקרא ראשית. ראשית זה שורש הבריאה. ישראל נקראים ראשית, משה רבינו נקרא ראשית, ישראל נקראים ראשית, כמו שכתוב בפסוק, קודש ישראל לשם ראשית תבואתו כל אוכלת ישם, וזה פסוק בספר ירמיהו. משה רבינו שהוא נקרא ראשית, כתוב בפסוק, הכתוב עצמו בפרשת הזאת הברכה, והיה ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון. משה נקרא ראשית, ישראל נקראים ראשית, ועוד כמה מצוות נקראים ראשית: חלה, תרומה, ביקורים, גם קדושת בכורה. כל זה נקרא ראשית, כמו שמובן בחז"ל, מה שמביא את זה בכמה מקומות, גם בתחילת החומש. התורה נקראת ראשית. השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז, כמו שכתוב בספר משלי. התורה עצמה נקראת ראשית. מה עניינה של אותה מציאות שנקראת ראשית? איזה מין מציאות זאת? מה זה ראשית? מה זה מתכוון? אז מה שקיבלנו מחז"ל, מה שהתפרש על ידי רבותינו, חז"ל עצמם, זה שראשית זה לעולם. קודם כל נראה מה מתחייב מתוך המושג ראשית בעצמו. מה מתחייב מזה? ראשית זה דבר שהוא נידון כהתחלה, נידון, זה פירוש המושג. ראשית זה דבר שהוא התחלה המחייבת המשך, כי זה דבר פשוט. כי אם הדבר הזה הוא התגלות של דבר, של נקודה בפני עצמה, והדבר הזה לא מחייב המשך, אז שמו לא יהיה ראשית. ראשית זה דבר שמחייב שיהיה הלאה. זה יהיה הלאה, זה דבר שצריך ללכת הלאה. זה עניין ראשית. ראשית זה נקרא שהוא בראש ואחריו יבואו אחרים, אחריו ממשיכים. אז נמצא שההמשך מתחייב מתוך הראשית. הראשית עצמה נידונת כדבר שהוא מצד עצמו איננו המשך. הוא כשלעצמו הוא לא המשך, הוא כשלעצמו הוא ראשית, אבל ממנו מתחייב המשך. זה פירוש המושג במילה עצמה, זאת ההגדרה של המילה. ההמשך מתחייב מכאן, אבל זה עצמו הוא לא המשך. כלומר, זה דבר שהוא נושא בתוכו, הוא נושא בתוכו קיום, והקיום הזה שהוא נושא בתוכו זה קיום של התחלה שמחייבת המשך. זה עניין של, זה עניינה של ראשית. עניינו של המושג הזה שנקרא ראשית, זה עניינו. במילים אחרות, כדי להגיע לנקודה הזאת שנקראת ראשית, אז המעבר הוא לא מעבר רציף. זה לא מעבר רציף, זה לא מעבר של המשך. זאת תמיד נקודת התחלה, זאת נקודה שיש כאן קפיצה, יש כאן... לכן אומרים חז"ל תמיד שראשית היא, המילה בראשית פירושה יש מאין. זה יש שהוא מגיע מאין. אין לעולם, אין מן העין אל היש, אין המשך. אם זה המשך, אז זה לא מאין. אין מן העין אל היש, מן הלא אל הכן, זה אף פעם לא המשך. זה אף פעם לא תהליך, זה דבר שהוא לא רציף. אין כאן מעבר, זה לא מעבר. זה תהליך של בריאה, זה לא מעבר. תהליך של בריאה זה למעשה מילה שסותרת את עצמה. זה לא תהליך, זאת בריאה. זה דבר שהוא איננו תהליך. כל תהליך הוא מעבר רציף, ומעבר רציף עניינו שהוא המשך. כל מה שהוא המשך איננו ראשית. אבל מה שנוצר פה, אותה נקודה שנוצרה, ממנה ואילך, אז הדברים מתחייבים. משם ואילך, אז הדברים כבר מחויבים. משם ואילך הדברים מתחילים להיות, מכאן ואילך. אז כאן יצירה של נקודת התחלה שהמהלך מתחייב ממנה. מתחייב. נראה את זה קודם בעשרת הדיברות. אם אנחנו אמרנו שהמקביל למאמר בראשית בעשרת הדיברות זה מאמר אנוכי, מאמר אנוכי השם אלוקיך, עניינו של אותו מאמר אנוכי, אותו מאמר אנוכי זה מאמר שנקודת ההתחלה שלו היא תמיד מאין, נקודת יש מאין, זאת נקודת התחלה. אבל הדבר הזה כשלעצמו, הדבר הזה מחייב מכאן ואילך אנוכי השם אלוקיך ממילא. אז כל היתר נובע מכאן בדרך ממילא, כל היתר הוא כבר מהלך מתחייב. מכאן ואילך ההמשך מתחייב. הדבר הזה עצמו לא מתחייב משום דבר קודם. הדבר הזה כשלעצמו זאת נקודת ההתחלה. כאן נמצאת נקודת ההתחלה. אבל נקודת התחלה שנתפסת כתחילת יש מאין, אבל יש כזה שממנו ואילך הכל מתחייב, מתחייב. כלומר, מין מציאות שנקראת ראשית, אז היא מציאות שהיא נותנת, יוצרת את ההמשך כהמשך מחויב. הוא מחויב, משום שאחרת הראשית לא הייתה ראשית. הראשית נקראת ראשית משום שיש לה המשך. נמצא שההמשך מתחייב ממנה. והיא עצמה, היא עצמה, המציאות הזאת עצמה, היא לא מתחייבת משום דבר קודם. זאת אומרת, היא לא תהליך המשך, אלא היא נקודת התחלה, היא נקודת יש מעין. אבל ממנה ההמשך מחויב, מחויב המציאות. זאת הנקודה שבעצם עליה דיברנו. המציאות הזאת היא זאת שנקראת ראשית. ההתגלות הזאת בעצמה היא איננה המשך, היא לא ממשיכה שום דבר קודם. היא התגלות ראשונה, היא התגלות של יש מאין. זאת התגלות של אנוכי, הופעה אנוכי השם אלוקיך. אבל מכאן ואילך אז כל הצווים מתחייבים. זה בדיברות, במאמרות הוא הדין, אותו דבר. במאמרות גם שם זה כך, להבין היטב. הדיברה הזאת שנקראת בראשית, עניינה, עניינה, נוצרה כאן מציאות שמכאן ואילך, אז הדברים חייבים להמשיך, ללכת הלאה. להמשיך הלאה. הבראשית הזאת גם נתפסת במאמר, אבל המאמר הזה הוא מאמר ראשית, כן? זה מאמר ראשית. פירוש מאמר ראשית זה שהמאמר הזה לא מחייב אלא יוצר את המציאות של חיוב בכלל. אי אפשר לחייב כשעדיין המחויב איננו, אבל אפשר ליצור מציאות שממנה ואילך יש חובה. המציאות הזאת נקראת בראשית. זאת המציאות נקראת בראשית, תחילת התורה. תחילת התורה, התורה כולה, היא כולה, כל כולה. אני מבקש לנסות להבין היטב היטב. התורה כולה, עניינה הוא דיבורים מחייבים. נקודת ההתחלה של תורה נמצאת במילה בראשית. זאת אומרת, יש כאן יצירת מציאות. המציאות הזאת עצמה, המציאות הזאת בעצמה, אותה מציאות שנקראת בראשית. המציאות הזאת בעצמה היא מציאות שיש מאין, היא מציאות שהתגלתה מן העין אל היש. אבל מכאן ואילך אז כל דיבור ודיבור מחייב, כל דיבור מתחייב. זאת אומרת, ההמשך מתחייב מהנקודה הזאת, מתחייב. ההמשך חייב לבוא מהנקודה הזאת. בראשית זאת תחילת התורה, אנוכי זה תחילת הדיברות, ובראשית זאת תחילת הבריאה. כל יתר הבריאה כולה מכאן ואילך, כולה דבר מתחייב מדבר, כולה תהליך סגור, סגור מחויב של מערכת סיבות ומסובבים, תהליך מחויב. כמובן זה לא מחייב את הבורא, אבל התהליך נתפס כתהליך שהוא צריך להמשיך. זה מתחייב, מתחייב מתוך אותה נקודת ראשית. כלומר, במילים אחרות, ההגדרה של המושג ראשית, עניינה יצירת מציאות, מחייבת המשך, וההמשך הוא נובע במחויב מתוך אותה נקודת מציאות שנקראת בראשית. כלומר, אותה בראשית עצמה היא כשלעצמה יש מאין, אבל ממנה ואילך אז אנחנו נמצאים בתהליך מחייב. כך זה בתורה בשני הפנים של תורה, זאת אומרת הפנים של תורה של עשרת הדיברות, שזה צד אחד, התורה כולה כלולה שם. הפנים של תורה כמו כל תורה שבכתב, שהיא התורה, חמשת חומשי תורה, שזה מתחיל מבראשית, והבריאה עצמה שגם היא הדיברה הראשונה, המאמר הראשון הוא מאמר בראשית. בראשית נמי מאמר, אבל המאמר הזה שוב הוא מאמר של יש מאין. המאמר כשלעצמו הוא מאמר של יש מאין. המחייב מתחיל מכאן ואילך, אבל יצירת מציאות שבתוכה חיוב מוכרח, המשך של חיוב מוכרח להיות, המציאות הזאת נקראת ראשית. נמצא כל מי ששם את עצמו, כל מי שמוכן לקבל מערכת, שהמערכת הזאת היא מערכת מחייבת, מחייבת. אין מערכת מחייבת בלי שתקדום לה ראשית. ראשית, אותה נקודה, אותה מציאות שנקראת ראשית, זאת המילה הראשונה של התורה מכל הבחינות. זאת המילה הראשונה של התורה, זאת המילה הראשונה של הבריאה. ראשית, ראשית, ראשית זאת מציאות שיש מאין ובתוכה ישנה מערכת. זאת אומרת, ממנה ואילך הכל מחויב. זה הפירוש ראשית. ראשית היא נתפסת כתחילה וההמשך חייב לבוא ממנה, אחרת היא לא ראשית כמובן. המושג ראשית מחייב את ההמשך, ההמשך מתחייב מהמושג ראשית. זאת למעשה נקודת העיקר, נקודת השורש. בני בכורי ישראל, ישראל נקראים ראשית, ישראל נקראים ראשית, כלומר הם המציאות הזאת בעולם שנקראת ראשית. אותה מציאות שהיא נתפסת כיצירת מציאות של יש מאין, והמציאות הזאת היא מחויבת, היא מחויבת, היא חייבת ללכת הלאה, היא חייבת ללכת הלאה. כל מי שנמצא באותה נקודה שנקראת ראשית, אז דרכו בטוחה אל אחרית. כל מי שעקר את עצמו מהמציאות שנקראת ראשית, כל מי ששם את עצמו על מציאות של ראשית שווא, ראשית שקר, ראשית לא נכונה, ראשית שאיננה ראשית, וכל מי שאיבד את המושג ראשית, אז הוא איבד את האחרית כמובן. זה הפירוש הפשוט של מה שכתוב בפסוק, ראשית גויים עמלק ממילא ואחריתו עדי עובד. ממילא ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד, אין לו אחרית. פרשה, הפשט הפשוט שלה מוזר ביותר. זאת פרשה שאנחנו נושאים אותה עלינו כל יום. וידבר השם אל משה לאמור, קדש לי כל בחור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי. זאת פרשה שאין כמותה, אין כמותה. השם מדבר עם משה לאמו ומצווה עליו ציווי, והציווי הזה לא נאמר בדרך דבר לבני ישראל ויעשו כך, או שכך וכך יעשה, או שכך וכך יעשו, אלא אתה קדש לי כל בחור פטר כל רכב בבני ישראל באדם ובבהימה לי הוא. מה פירוש הדברים? מה זה קדש לי כל בחור? מה משה רבינו עשה? מה משה רבינו עשה? אם הפרשה הזאת נבטה על קידוש בחורות, אז נתקדשו הבחורות על ידי הפרשה הזאת. מה פירוש המילים קדש לי כל בחור פטר כל רכב באדם ובבהימה לי? ובהמשך זה תמוע יותר, ויאמר משה אל העם, זכור, סיפור ארוך, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב, תאכלו מצות אל תאכלו חמץ, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. אף מילה, אף מילה לא על קידוש בחור. זאת פרשה שלמה, אף מילה לא על קידוש בחור. הרי כתוב כאן, הפרשה מתחילה כך, היא מתחילה ש... ויאמר השם אל משה קדש לי כל בחור פטר כל רכב באדם ובבהמה. ויאמר משה אל העם, כלומר הוא אמר להם את מה שציווה השם, נכון? הוא אמר להם, אמור היה לומר להם את מה שציווה השם. הפרשה נגמרת, זאת פרשה אחת מארבעת הפרשיות של תפילית. זאת פרשה שהיא עומדת לעצמה, היא נמצאת, היא קיימת בפני עצמה, ואין בה אף מילה יותר של קידוש בחור, אף לא מילה אחת. פרשה השנייה שהיא פרשה בפני עצמה, אז היא פרשה שהיא מתחילה, פותחת, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, ועברת כל פטר רחם לשם, כל פטר שגר ואימה, אשר יהיה לך הסחרים לשם. זאת פרשה בפני עצמה. אבל הפירוש הפשוט, כמו שכבר בעצם כתוב בראשונים, גם בחזר עצמם זה כתוב, הפירוש הפשוט שהציווי היה קדש לי כל בחור, כלומר קדש לי כל בחור, זה הכוונה, מדובר פה על יצירת המציאות של קדושת בחורה, יצירת המציאות הזאת שנקראת קדושת בחורה, חוץ מבפועל עובדת הדין שהבחורות צריכים להיות קדושים. הדין הזה חל בתוך מה שנקרא מציאות של ראשית, מציאות של ראשית, זאת מציאות של ראשית שמחייבת את קדושת הראשית בכלל ישראל. אותה יצירת מציאות של ראשית היא יצירת המציאות הזאת של יציאת מצרים. זאת אומרת, הכנסה של יציאת מצרים כדבר שנמצא כמציאות קבועה בכלל ישראל. כך משה רבינו קיים את הקדש לי כל בחור פטר כל רחם בבני ישראל. כלומר, יש כאן שתי פרשות בקידוש בחורות. ישנה פרשה אחת בקידוש בחורות שהיא המצווה בפועל, והעברת כל פטר רכב וכל בחור בניך תפדה, זאת המצווה בפועל של קידוש בחורות, זאת המצווה בפועל. אבל הציווי היה קדש לי כל בחור פטר כל רכב בבני ישראל, זאת אומרת תיצור את המציאות הזאת שבתוכה יהיה הדבר הזה שנקרא קדושת ראשית. הדבר הזה הוא אך ורק על ידי זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, היום אתם יוצאים בחודש האביב, דהיינו יצירת המציאות הזאת שבתוכה קדושת בחורה תופסת, שייכת. כלומר במילים אחרות, זאת יצירת הראשית של כלל ישראל, יצירת הראשית של כלל ישראל. נמצא שבקיום של המצווה הזאת קדש לי כל בחור פטר כל רחם בבני ישראל, אז היא מתקיימת על ידי שתי פרשות נפרדות, על ידי פרשה ראשונה שהיא אומרת ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. הפרשה הזאת מדברת כולה אך ורק על נקודת יציאת מצרים, על אותה מציאות שנוצרה ביציאת מצרים. זאת פרשה אחת, והיא מאפשרת את והיה כי הביאך השם אל הארץ, אז והעברת כל פטר רחם, ותקיים את קידוש בחורות בפועל. אבל קידוש בחורות בפועל מתקיים רק אחרי שהפרשה הראשונה קיים. הפרשה הראשונה שהיא אותה יצירת מציאות, כן? לא היה כאן ציווי של תעשה משהו או אל תעשה, אלא היה כאן ציווי של קדש לי. קדש לי פירושו, תיצור את אותה מציאות שבתוכה הקדושה הזאת תהיה קיימת. זה הפירוש הפשוט בפסוק. הראש בפרק ראשון בקידושין על המשנה שהאב חייב בבנו לפדותו, בבנו הבכור חייב לפדות אותו ממצוות, ממצוות האב, ממה שהאב מצווה על בנו. אז אחד ממצוות האב על הבן זה לפדותו. אז כתוב בראש כך: ותיקון ותיקון גאוני לסידור מנהגה בפדיונה וברכת הדילי. הוא מביא את זה בלשון הרמיץ, בלשון שמועתק מהשאילתו. הגאונים תקנו את סדר פדיון הבן כך, זה סדר פדיון הבן כמו שתקנו הגאונים. אז כתוב כאן כך, כל החלק הראשון לא מהזה, זה לא נוגע לנו עכשיו. האב מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, והאב מברך שהחיינו וקיימנו, אלה שתי הברכות שהוא מברך. והדר מזגי לי לכהנה קסה וחמרה, מוזגים לכהן כוס יין והכהן מברך. ומה איתי עשה? זה מן הספרה. ומה איתי עשה? הוא מברך כהנה בורא פרי הגפן ובורא עצי וסמים, ועוד ברכה הוא מברך. אנחנו לא נוהגים כך, זה לא מנהגנו, כמו כבר הוכרע על ידי הרוב, זה לא מנהגנו, אנחנו לא נוהגים בברכה הזאת. אבל הגאונים תקנו את הברכה, וזאת בערך, אני לא אקריא את כל הנוסח, אבל זה בערך הנוסח: השם אלוקינו מלך העולם אשר קידש עובר ממעי אמו, קידש עובר ממעי אמו, ולארבעים יום חלה כבריו 248 איברים שיש בו, ונפח בו נשמה כדכתיב: ויפח באפיו נשמת חיים. אור ובשר ילבישו, ובעצמות ובגידים שוחחו. בקיצור, כל תהליך היצירה מתחילתו, אשר קידש עובר ממעי אמו, עד שהוא מסיים ואומר: ברוך אתה השם מקדש בכור ישראל לפדיונו, או בכורי ישראל לפדיונם. הוא מברך הכהן את הבן ומחזירו לאביו ולאמו. זה המנהג. ובצרפת ובאשכנז ככה כתוב: ונהגו לברך ברכה זו בארצות הללו. זה מנהג החל מהספרדי. ובצרפת ובאשכנז לא נהגו לברך ברכה זו, ולא מצינו שמברכים שום ברכה שלא הוזכרה במשנה או בתוספתא או בגמרא. טוב, וחוץ מזה אומר הראש, וגם ראשית הברכה, הוא אומר: איני מבין. כך אומר הראש: אני לא מבין את ראשית הברכה. ראשית הברכה היא אשר קידש עובר במעי אמו, היא קדושת בכור כאמר: ובפתר רחם תעלה רחמנה. ומותר להטיל מום בבכור קודם שיצא ממעי אמו, הרי קדושת בכור תלויה בפתר רחם. המילה אשר קידש עובר במעי אמו היא פשוט לא נכונה בקדושת בכור. היא לא נכונה, קדושת בכור היא לא נכונה, היא פשוט לא נכונה. אין, הקדושה, קדושת בכורה לא חלה על העובר, קדושת בכורה חלה רק אחרי שהוא יוצא לאוויר העולם, ובפתר רחם תעל הרחמן, בפתר רחם תעל הרחמן. כידוע, יוצא דופן אינו קדוש בבכורה. כתוב בגמרא משום שבפתר רחם תעל הרחמן, הוא צריך לצאת דרך הרחם, זאת הקדושה. הקדושה חלה עליו בפתר רחם. אם כן, איזו מין ברכה זאת אשר קידש עובר ממעי אמו? במעי אמו אין קדושה, אין שם שום קדושה. חוץ מהקושייה הזאת, מה פירוש הדברים אשר קידש עובר ממעי אמו? על איזה קדושה כן מדברים פה? חוץ מהקושייה הזאת שאין שם קדושה, פתר רחם, בלי פתר רחם תעל הרחמן, מה פירוש המילים אשר קידש עובר ממעי אמו? כאן מדובר על כל התהליך של אותה יצירה שנקראת אדם. מדובר פה על קידש עובר במעי אמו עוד לפני ה-40 יום, עוד כשהוא, עוד לפני שיש לו בכלל תחילה של צורה, בזמן שהוא עדיין כלום. ול-40 יום כתוב, כמו ההמשך, ול-40 יום חלה כבריו 248 איבר. ל-40 יום אחרי קליטת הזרע, אז מתחילים איבריו להיחלק. אבל עד אז, עד אז הוא עדיין כלום. אז כדאי שבאו נאי אימו מדברים פה עדיין על שום דבר, מדברים פה עדיין על דבר שהוא עדיין חסר צורה לחלוטין, דבר שאין לו עדיין צורה, שום צורה. ודאי שאין כאן שום ספק שהכוונה כאן על מה שמאפשר קדושת חורה. זאת אומרת, אותה ברכה שתקנו גאונים, אז הברכה הזאת היא לא ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן. זאת קדושת בכורה בפועל. זה כל בכור בניך תבדה. זאת קדושת בכורה בפועל. יש כאן ברכה מיוחדת על אותה קדושת ראשית שכתובה בפרשה הראשונה, בקדש לי כל בכור פטר כל רכה. על אותה קדושה שנמצאת בפרשה הראשונה, עוד לפני הפרשה של דעיה כמליח. אותה קדושת ראשית שמאפשרת קדושת בכור. הרי ככה העניין, צורת הדברים היא כזאת. אנחנו יודעים, זה מפורש בחז"ל, זה גמרא מפורשת, וזה מפורש בכמה, גמרא מאוד מפורסמת וידועה, למה עובר דומה במעי אמו. אז כתוב, הגמרא מביאה, הגמרא בסוף פרק שני בנידה, אבל הגמרא מביאה את כל הצורה איך שהוא נראה, סוף פרק שלישי, הצורה איך הוא נראה, איך הוא נראה, איך הוא נראה, איך הוא מתפתח, וגם את העובדה הזאת שמלמדים אותו את כל התורה כולה, ונר דלוק על ראשו וצופה בו מסוף העולם והסוף. נר דלוק על ראשו וצופה בו מסוף העולם והסוף, ומלמדים אותו את כל התורה כולה. אותו לימוד שמלמדים אותו את כל התורה כולה, אז כתוב בשם הגר"א, זה כתוב בכמה מקומות ובכמה אופנים, אבל זה כתוב בשם הגר"א, והרבה הרבה מהקדמונים אומרים את זה כל אחד באופן שלו. אותו מלמדים אותו כל התורה כולה, זה כדי ליצור את האפשרות נגיד את זה במילים שלנו, וכך בערך אומר את זה הגר"א, זאת נקודת הראשית שמאפשרת שהעובר הזה ילמד ויקיים את כל התורה כולה. זאת אומרת, מה שמאפשר את השייכות שלו לתורה, מלמדים אותו את כל התורה כולה, ואחר כך משכחים אותה ממנו, וסתרו מלאך, וסותרו מלאך על פיו, ומשכחו את כל מה שהוא למד. ועכשיו לך, לך על, לך על. אז מה עשינו עד עכשיו? כל מה שעשינו עד עכשיו, בטל. אז מה הייתה הפעולה שנפעלה על העובר עד שהוא יצא לאוויר העולם? וזה אומר, הפעולה הזאת הייתה פעולה שנקראת עניינה הוא ראשית. עניינה הוא ראשית. אותה יצירת מציאות, אותה יצירת מציאות שנקראת ראשית, על ידה. אז כל מה שהעובר הזה נולד, גדל, זה הכל כהמשך נתפס. זה הכל נתפס כהמשך. אחרת, לולי זאת, אז זה לא יוכל להתבצע. ומכיוון שאותה נקודה שנקראת ראשית נמצאת באותה נקודת מעבר שבין עין ליש, אז על כורחנו שאותה נקודה שנקראת ראשית חלה על עובר באותה נקודת מעבר מעין ליש. זה באותם 40 יום. אותם 40 יום נתפסים כמעבר מעין ליש. אז הוא עובר מעין ליש. ואז חלה עליו אותה נקודה שנקראת ראשית. ומשם ואילך כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא מקיים, וכל פסיעה שהוא מתקדם נתפסת כהמשך. נתפסת כהמשך של אותה נקודת ראשית. אותה נקודת ראשית שהיא נקודת ההתחלה של יציאת יש מאין. זאת הראשית האמיתית וזאת הראשית שלנו. זאת הראשית שלנו. אנחנו תמיד תופסים את עצמנו כממשיכים את נקודת ההתחלה מאין ליש. אנחנו ממשיכים את אותה נקודה שהיא אותה נקודה שנקראת בראשית ברא אלוקים. כך אנחנו תופסים את עצמנו בעולם. זאת צורת הקיום שלנו. הקיום שלנו הוא אנחנו נבראנו, יצאנו מאין ליש על ידי הבורא, ומה שאנחנו קיימים ועושים מאז ואילך
זה המשך של אותה התחלה, אותה נקודת ראשית. והמשך מחויב של אותה נקודת ראשית שהיא הנקודה של הבריאה. מתי חלה בנו? היא חלה בנו באותו מומנט של מעבר מאין ליש. המעבר מאין ליש הוא בעובר. שם הוא קיים. והואיל, מכיוון שבפרשת בכורה, אז פרשת בכורה נאמרה בשתי פרשות. כך היא נאמרה. דהיינו, הקיום של קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. אז זה התקיים על ידי, ויאמר משה אל העם זכור את היום אשר יצאתם ממצרים, היום אתם יוצאים בחודש האביב. מדובר פה על עצם ההולדת של יציאת מצרים. עצם הלידה של יציאת מצרים. על זה מדובר, זאת הראשית. אז העמדה על נקודת הראשית הזאת היא נקודת הראשית של היצירה של קדושת בכורה. קדושת בכורה בפועל, אז היא נובעת ממנה, היא יוצאת ממנה. זאת הפרשה השנייה שנקראת והיה כי הביאך. על הפרשה הראשונה הזאת תקנו היונים רבים. יש כאן שתי ברכות, ברכה אחת שהיא על קדושת הבכורה בפועל, ויש כאן עוד ברכה אחת שמדברת על אותה קדושת ראשית שמאפשרת את הבכורה. אותה קדושת ראשית שמאפשרת את הבכורה, איך היא נקראת? מה שמה? זה נקרא אשר קידש עובר מאימו. ואין מקום לשאול, הרי בפטר רחם טל הרחמן, ודאי שבפטר רחם טל הרחמן הקדושת בכורה בפועל. בוודאי אמת, קדושת בכורה בפועל היא בפטר רחם טל הרחמן. אבל קדושת בכורה בפועל גם חלה על ידי אותה נקודת ראשית. ואותה נקודת ראשית נמצאת דווקא במקום המעבר מאין ליש. זאת אומרת, במקום שנקרא ראשית. שם נמצאת אותה נקודה שנקראת ראשית שמאפשרת את הבפועל של קדושת בכורה. הגילוי בפועל של אותה קדושת ראשית. זהו גם אשר קידש עובר ממעי אמו. עובר ממעי אמו, במה הוא קודש? במה הוא מתקדש? מה קידשו אותו? קידשו אותו משום שמגלים לו את כל מלוא האורך, את כל תפקידו כולו בעולם הזה. מלמדים אותו את כל התורה כולה, שהוא צריך ויכול ושייך כל חלקו שלו בתורה. מלמדים אותו את כל התורה כולה. ונר דלוק על ראשו וצופה בו מסוף העולם ועד סופו. כמובן שמסוף העולם ועד סופו מתכוון מסוף עולמו שלו ועד סוף עולמו שלו. ברור, כן. זה סוף העולם ועד סופו. מה שלא שייך לשורש נשמתו שלו לא מגלים לו, כמובן, זה לא שייך אליו. מגלים לו רק מה שהוא צריך לדעת, מה ששייך אליו. זה נקרא מסוף העולם ועד סופו. אז נר דלוק על ראשו ומגלים לו מקצה ראשית עד קצה אחרית. זה נקרא קידש עובר. קידש זה נקרא כמו כל קידוש. כל קידוש נקרא זימון של דבר וייחוד לכוון אותו לקראת תכלית אחת. זה נקרא קידש עובר ממאימו. וייחד אותו וכיוון אותו להגיע לאחריתו שלו. ונר דלוק על ראשו וצופה בו מסוף העולם ועד סופו. ומלמדים אותו כל התורה כולה. זה נקרא קידש עובר ממאימו. למדנו אם כן שאנחנו חיים על שתי, זאת אומרת, יכול להיות שאדם יחיה בתוך מערכת, מערכת שלימה, מערכת סגורה, מערכת מחייבת של מצוות, של מעשים טובים, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, עדיין אין בזה די. קיום שלם של כל התורה כולה מחייב שהדבר הזה יבוא עם תפיסה של מה שנקרא ראשית. דהיינו, הדבר הזה הוא נתפס תמיד, תמיד, אותה נקודת ראשית היא הנקודה המחייבת שכל קיום וכל ביצוע וכל מה שאנחנו עושים בפועל, אז הוא מתקיים כהמשך של אותה נקודת ראשית. כאן הנקודה הזאת היא שורש כל המצוות כולה. היא שורש כל המצוות כולה. היא שורש כל המצוות כולה, והיא שורש כל הבריאה כולה, והיא שורש כל התורה כולה. בראשית. כל קיום מצווה שלם, כל קיום מצווה שלם מחייב שנקודת ההתחלה שלו תהיה זאת. תמיד נקודת ההתחלה חייבת להיות זאת. נקודת ההתחלה חייבת להיות נתפסת כראשית. זאת אומרת, לעולם יש ראשית, והראשית היא המציאות עצמה, שכל מה שאני מחויב וכל מה שאני ממשיך וכל מה שאני עושה הלאה נתפס כהמשך, נתפס כהמשך מתוך אותה נקודת ראשית. אני מוציא לפועל את אותה מציאות שנתגלתה באותה נקודת ראשית. כך הם פני הדברים, כך היא צורת הדברים לאמיתה, כך זה בבריאה וכך זה בתורה וכך זה בכלל ישראל. כלל ישראל יצאו ממצרים, אותה יציאת מצרים שהיא נקראת הלידה של כלל ישראל, היא נקראת אותה נקודת ראשית שבה כלל ישראל יצא לאוויר העולם, אותה נקודת ראשית שכלל ישראל יצא לאוויר העולם. מה היא הייתה? איפה הייתה אותה נקודת ראשית? אותה נקודת ראשית נקראת כחצות הלילה אני עובר בתוך מצרים ומת כל בחור. זאת נקודת הראשית של כלל ישראל. זאת אומרת, כאן נוצרה אותה מציאות. שכל התורה כולה וכל מה שכלל ישראל חייב לעשות בעולם היא המשך של אותה מציאות, היא המשך של אותו דבר, המשך מחויב מתוך אותה מציאות. קדש לי כל בחור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהימה לי הוא. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. מה הכוונה היום הזה? אומרים חז"ל, היום הזה מדברים על יום ט"ו, דהיינו היום הזה בדווקא. אנחנו מקיימים את הפסוק הזה בליל ט"ו, בליל הסדר, כמו שכתוב, נפסק להלכה ברמב"ם, שמצוות סיפור יציאת מצרים שורשה בפסוק הזה, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. היום הזה מתכוונים לומר היום שהוא יום היציאה בעצמו. והרמב"ם מוסיף דרשה בשם חז"ל, כמו שכתוב במחיל אותה, זכור את היום הזה כמו שנאמר זכור את יום השבת. דהיינו, כמו שאת יום השבת צריכים לזכור ביום השבת בעצמו, כך גם את היום הזה צריכים לזכור ביום הזה בעצמו, דהיינו ביום היציאה. מה היה יום היציאה? יום היציאה היה יום מכת בכורות והגילוי של היציאה. אנחנו מקיימים את זה דווקא בלילה ולא ביום. זכור את היום הזה אנחנו מקיימים בליל ט"ו. היציאה שהייתה בליל ט"ו היא מכת בכורות. זאת אומרת, אותה יציאה שנקראת יציאת מכת בכורות, היציאה שנקראת אותה נקודה שנקראת הראשית של כלל ישראל. אלו שני הפירושים בראשית. ישנם שתי מערכות בעולם. אני רוצה להוסיף נקודה ובאמת לנסות להבין את זה. ישנם שתי צורות ישנם בתורה שהן צורות זיוף על אותה נקודה שנקראת ראשית. זאת אומרת, שתי ראשיות שם, שתי ראשיות שהן ראשיות שהן אינם ראשית, שתי ראשיות שהן טומאה על אותה נקודה שנקראת ראשית. ראשית אחת היא הראשית של מצרים, זה בחורי מצרים שהם נקראים ויח כל בחור במצרים ראשית עונים באוהלי חם. זאת נקודה שנקראת ראשית, שהיא נתגלתה כראשית. צריכים היו להרוג אותה כדי להאיר את אותה ראשית שנקראת כלל ישראל. וישנה עוד ראשית אחת שהיא שוב טומאה על אותה נקודה שנקראת ראשית, היא מה שנקראת ראשית גויים עמלק ואחריתו הדרבת. כאן ישנם שתי ראשיות שהן עומדות כנגד אותה נקודה שנקראת ראשית אמת, כנגד בראשית ברא אלוקים, כנגד אנוכי השם אלוקיך, כנגד קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, כל אוכליו יהיה שם. אז כנגד אותה ראשית אמת אז ישנם שתי ראשיות שו, שתי ראשיות שו, ראשית של מצרים וראשית של עמלק. אנחנו בארנו שהמושג ראשית כולל בתוכו שני דברים. א', נקודת יציאה מאין, זאת אומרת נקודה שהיא איננה המשך של מקודם, אלא נקודת יציאה מאין. יציאה מאין, זאת אומרת תפיסה של בריאה, זה דבר אחד. דבר שני זה שהראשית, אותה בריאה, מכאן ואילה היא מחייבת להמשיך, היא מחייבת המשך. עכשיו לנסות להבין היטב, מצרים עומדת כנגד הראשית של בריאה, ועמלק עומדים כנגד הראשית כמחייב. זאת אומרת כל אחד ואחד מהם מתמה צד אחד של הראשית האמית. העובדה שמצרים עומדת כנגד אותה נקודה שנקראת בריאה היא מפורשת בכתוב. פרעו, שדבריו של פרעו הם דברים שהם אבסורד מצד עצמם, אבל כך כתוב בפסוק. התפיסה של פרעו היא לי יאורי ואני עשיתי מי, אני עשיתי את עצמי. עשה את עצמו עבודה זרה, דהיינו הוא עשה את עצמו פירוש המילים הוא בלי להיכנס, קשה מאוד להבין, קשה מאוד להיכנס לתוך מין מערכת מחשבה כזאת. איך ייתכן, איך הדברים מתקבלים על דעתו של ברדת, איך הדבר לא סותר את עצמו? אבל לא מדובר פה בשוטים. על כל פנים יהיה מה שיהיה הפירוש, אבל ואני עשיתי לי, זאת כפירה באותה נקודה שנקראת בריאה. זה ברור, אני עשיתי, דהיינו אני לא נברא. אם אני נבראתי אז גם זה על ידי עצמי. אני עשיתי, כלומר אני לא נברא. כלומר הדבר הזה סתם ביטל את הנקודה, את המומנט, הנקודה הראשונה בראשונות של בריאה בכלל. אז כדי ש... זה דבר פשוט, שבזמן שבורא העולם מתגלה ועברתי בארץ מצרים, אז ממילא הוא מת כל בחור. כל בחור בארץ מצרים, כלומר בחור זה הכוונה, אותה מחשבה ראשונה שכל יתר המחשבות נובעות ממנה כהמשך. אותה נקודת ראשית של מצרים חייבת להתאפס, היא חייבת להתאפס, משום שבורא העולם גילה שהעולם נברא, שהוא הבורא. ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. הוא גילה את נקודת השורש של כל הקיום כולו. ברגע שנתגלתה נקודת השורש, אז ההשקפה הזאת, הראשית הזאת, מתאפסת, מתבטלת, היא לא קיימת יותר. היא איננה, הוא מת כל בחור, ממילא. ממילא הוא מת כל בחור. עמלק, יש עוד מישהו בעולם. עוד מישהו בעולם שהוא מתנגד לאותה נקודה, זאת אומרת הוא מעמיד את עצמו כראשית אלטרנטיבית, כראשית האנטי ראשית שלנו, האנטי ראשית של אמת. זה ראשית גויים עמלק ואחריתו עד היובל. מה עניין ראשיתו שלו? מה הוא אומר? מה דבריו? אז ברור עמלק יש לו תביעות, יש לו טענות. הוא תובע לעצמו כתר שהוא זה, חלילה, שהוא זה שמקיים את רצונו של הבורא. זה מה שהוא טוען. אם תגביע כנשר ואם בין כוכבים שים כנך, משם הוא מתחן הוא משהו. אבל לעתיד לבוא, אומרים חז"ל, ישים אותו עשיו את עצמו במחיצתו של יעקב. הוא ישים את עצמו למעלה למעלה ויתבע את חלקו בעולם העתיד. לא זה מגיע ולא ליעקב, הוא זה שזה מגיע לו. מה עניינה של הראשית הזאת? עניינה של הראשית הזאת זו תפיסת עיוות, תפיסה מעוותת. אמנם יש ראשית, אמנם יש בריאה, יש מאין, אבל היא לא מחייבת, היא איננה מחייבת. החיוב מכאן ואילך איננו חייבת, היא לא מחייבת. זאת עיוות בתפיסת הראשית מבחינת ההמשך, מבחינת ה... ודאי, ודאי שיש ראשית. אבל הראשית הזאת היא ראשית שהיא לא נתפסת כדבר מחייב. היא לא נתפסת כדבר מחייב. אם היא נתפסת כדבר מחייב, אז הדבר הוא מחויב בדרך ממילא. זה לא מחייב אותי, זה בדרך ממילא, זה יהיה בדרך ממילא. כדרך שהראשית נעשתה בדרך ממילא, ככה המשך יעשה, מה שיהיה, מה שיהיה. אדם שחי לפי רצונותיו שלו, אני לא רוצה יותר מדי להאריך בזה, אנחנו נחזור לנקודה הזאת בעזרת השם. אבל אדם שחי כפי רצונותיו שלו ותופס שהדברים האלה, כל מה שהוא עושה בעצם, אז זה מחויב ממנו. זאת אומרת, הדברים האלה הם דברים שהם צריכים להיות כך, כך זה חייב להיות, לא ייתכן אחר. אי אפשר לבוא אליי בטענות למה עשיתי כך, למה עשיתי כך. עשיתי כך משום שככה אני, ככה אני, לכן עשיתי כך. אני המשכתי את אותו רצון שיצר אותי, אותו רצון שיצר אותי ממשיך הלאה. זאת אומרת, אותה נקודה שתופסת שהראשית כוללת בתוכה בצורה מחויבת את האחרית, זה לא משנה איך שאני, באיזה אופן שאני ממשיך, אז ככה אני ממשיך את הראשית. זהו עומק הדברים של המחירה שמחר עשיו ליעקב את הבכורת. הוא אמר לו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? מה יש לי? מה יש לי עם זה? איזה עניין יש לי? איזה עניין יש לי? למה זה לי בכורה? המהלך שלי הוא מהלך שהוא קבוע מראש. זה מהלך שהוא קבוע. אותה בכורה שמחייבת אותי לעשות כך או לעשות כך, לא שייכת אליי. הבחורה הזאת תקנה אתה, אתה יכול לקחת. אנחנו מקבלי התורה שנקראה ראשית, אנחנו ישראל שנקראים ראשית, אנחנו תלמידי משה רבינו שנקרא ראשית. והיה ראשית לא, כי שם חלקת מחוקק ספרות. אנחנו שמערכת המציאות שלנו מתוחה, נמצאת בין אותה ראשית שנקראת בראשית ברא אלוקים ובין אותה אחרית, ראשית ברא אלוקים מצד אחד ואותה ראשית שנקראת יציאת מצרים, בין הראשית הזאת לבין האחרית, האחרית הטובה לבין האחרית והתקווה, לבין ה... בכל האופנים שזה כתוב בפסוק, עד ויש שכר לאחריתך ושרו בנים לגבולה. כאן אנחנו קיימים, זאת מערכת המציאות שבתוכה אנחנו חיים ופועלים וממשיכים. אנחנו הולכים מראשית אל אחרית. ההבטחה שהובטחנו זה הן גאלתי אתכם, בנוסח ספרד כמו שכתוב בראשונים, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. אנחנו אומרים את זה גם בקדושת שבת, קדושת כתר של שבת. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים. זאת האחרית האמיתית שמגלה למפרע, מגלה למפרע שזאת הייתה הכוונה בראשית. זאת אחרית אמית. מי שצועד על המסלול של ראשית ממשיך הלאה את אותו קו של ראשית כמו שהוא ניתן, כמו שהוא ניתן אותה מציאות ראשית, אז הוא ממשיך אותה כפי שמתחייב ממנה. דהיינו מאותה מילה בראשית שהתחילה את התורה, מאותה מילת אנוכי שהתחילה את עשרת הדיברות, מאותה נקודת בראשית שהיא המאמר הראשון של המאמרות של הבריאה, מאותה נקודה הוא ממשיך הלאה את כל התורה כולה ואת כל מאמרות הבריאה כולה ואת כל עשרת הדיברות כולה. מאותה נקודת ראשית שהייתה נקודת ההתחלה, נקודת הראשית של כלל ישראל בגאולת מצרים, זאת גאולת ראשית, אז הוא ממשיך את מה שמתחייב מזה הלאה והלאה. מי שממשיך כמו שמתחייב מזה יגיע להן גאלתי אתכם אחרית כראשית. הביטוי של הדבר הזה בפועל למעשה, איך הדבר הזה מתבטא למעשה, זאת אומרת, המצוות שאנחנו מקיימים אותן למעשה, שהן המצוות שהן נבנו על אותה ראשית, המצוות האלה הן המצוות שכתובות בארבעת הפרשיות של תפילים ובהנחת התפילים בעצמה. קדושת בכורה ניתנה לנו כמצווה שאנחנו מחויבים להניח אותה על היד ועל הראש. מצוות תפילין, מצוות תפילין, מצוות קריאת שמע, מצוותם האמיתית היא, כמו שמפורש בפוסקים בראשונים, מצוותם האמיתית היא מיד עם תחילת היום. דהיינו בנקודת הראשית של הזמן, שהוא התחלה, זמן מתחיל, כשאדם מתחיל זמן חדש, יום חדש, מערכת זמן חדש, על הנקודה הזאת היא חייבת למצוא אותו מקושט בתלית ותוטפת וקורא קריאת שמע. כך נתפסת הראשית, כך נתפסת הראשית. זאת אומרת, מצוות הראשית ניתנות כראשית הבריאה. אנחנו אומרים כל בוקר המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום מתחדשת הבריאה מחדש, מחדש, שוב, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם הבריאה נבראת. וכשהבריאה נבראת מחדש, אז מצוותנו שלנו היא לעמוד מולה בצורה כזאת. אנחנו מעמידים את עצמנו על אותה נקודה שנקראת בראשית. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לובשים תפילים, לובשים תפילים. זאת מצוות ראשית. לא מזדמן לנו כל יום לקיים את המצוות קידוש בכורות, אבל פרשת קידוש בכורות, אז יום יום אנחנו מקיימים בה את תפילי, מקיימים בה את מצוות תפילי. בפרשת קדש לי, בפרשת ראיה כי הביאך, אלו פרשות שאנחנו מקיימים בהן את מצוות תפילי. כך מתקיימת מצוות תפילי. בנקודת הראשית של האדם, ראשית הדעת על הראש בין עיניך, כמו שאמרו ראשונים, נקודת הראשית של המעשה זה על הזרוע כנגד הלב. אנחנו מחברים את עצמנו לאותה מציאות שנקראת ראשית. ואותה מציאות שנקראת ראשית היא זאת שנותנת לנו אחרית ותקווה והתקווה היא, הן גאותי אתכם אחרי פטירתי.